בסדר, אז אתם זוכרים איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו? בפרק? פרק A. מה עם אהרון שהוא עכשיו... כן, אז ככה, אז ככה, אנחנו ב... אהרון חוזר לעם ישראל לבית שמש, ולמדנו, נכון, למדנו שהפלישתים מחזירים את אהרון יחד עם, כן, יחד עם מתנה, תשורה, זהו, ששמים בתוך ארגז, נכון? הם שמים בתוך ארגז בעצם פסלי זהב כאלה שעשויים מתחורים ואכברים. אנחנו רוצים לברר את הנושא הזה. כן, היינו בה, תודה רבה, בבירור של הנושא הזה של התחורים והאכברים. כי כתוב, בואו נעשה רגע חזרה קצרה, כתוב בפסוק, כשמחזירים את זה, בפרק A, לא, פרק ו, בפרק ו, בפסוק ג' ד', פסוק ג' כתוב, ויאמרו, אם משלחים את ארון אלוהי ישראל, אל תשלחו אותו ריקם, כי השב תשיבו לו אשם. בסדר, אתם זוכרים את זה? השב תשיבו לו אשם. כך אמרו הכהנים והקוסמים לאנשי פלישתים. תשובו איתו אשם. ואז פסוק ד' שואלים אותם, ואמרו, מה אשם אשר נשיב לו? ואמרו, מספר סרני פלישתים, חמישה תחורי זהב, חמישה אכברי זהב. אז... אתם זוכרים מה דיברנו על המילה הזאת? להשיב. שלהשיב זה שייך במשהו שלקחתי, ואני משיב חזרה. אבל לכאורה הפלישתים פה, מה הם עושים עכשיו? הם נותנים, את אהרון הם משיבים, אבל הם מדברים איתם פה להשיב צלמים של זהב מתחורים ואכברים. אז מה להשיב בזה? מה לקחתם שאתם צריכים להשיב? זה צריך כתוב, תתנו איתו, כן? לא כתוב, אשב תשיבו לו השם, אלא... תתנו איתו אשם, לא תשיבו לו אשם. להשיב זה כאילו לקחת ואתה מחזיר. אבל פה לא לקחתי, לכאורה הפלישתים לא לקחו, צריך להיות כתוב, מה אשם אשר ניתן לו, לא אשר נשיב לו. נכון? ככה הזכרנו את זה בפעם הקודמת. אז אמרנו שהמלבי מסביר דבר מאוד עמוק. המלבי אומר שבאמת, הכהנים והקוסמים אמרו שזה חלק מהתיקון שלכם, זה להשיב את החטא שחטאתם. כלומר, כמו שכתוב בתורה, והשיב את הגזלה אשר גזל. חלק מהתיקון של החטא זה לעשות תשובה על מה שעשית. איך אתה עושה תשובה? אתה מתקן, איך אתה מתקן? אתה משיב את מה שלקחת, מה שלקחת, כאילו, את הדבר הלא טוב שאצלך. אז פה בעצם הכהנים והקוסמים אומרים להם, שאלו את הכהנים והקוסמים מה אנשים אומרים להם, אתם צריכים להשיב לו, כאילו, לעשות תשובה על החטאים שלכם. איך תעשו תשובה על החטאים שלכם? תעשו בדמות המכה שקיבלתם, בדמות המכה שקיבלתם, תעשו צלמים מזהב, שהם יבטאו את התשובה שלכם על מה שהמכה מבטאת. למה? כי המכה היא בעצמה החטא. כן, אמרה, הוא אומר, זה יסוד שהוא תמיד קיים. יסוד שהוא תמיד קיים ביהדות, בתורה, מה שמעניש את האדם, מה שמעניש אותנו, זה החטא בעצמו. בסדר? החטא מתלבש במכה שהיא מתאימה לפי החטא שאדם חוטא בו. לפי החטא שאדם חטא, אז הוא בעצמו מתלבש בעונש. כן? אז לעונש שאדם מקבל, יש לו הדמיה לחטא שהוא חטא. ובצורת החטא שהוא חטא. לכן אומרים להם, הכהנים והקוסמים אומרים להם בעצם, איך שהתלבשה בכם המכה, המכה הייתה של תחורים ואכברים, איך שהתלבשה בכם, היא מציינת את החטא שאתם עשיתם. ולכן את זה תשיבו לקדוש ברוך הוא בצורה של החטא הזה, שלכם, שזה יבטא רמה מסוימת של תשובה אצלכם. רמה של תשובה אצלכם, כי אנחנו מכירים בחטא שלנו, ואנחנו משיבים לך את החטא שלנו. כמו שאדם שגוזל משיב את הגזלה שהוא גזל. אתם מבינים? תראו, אני אקח לכם משפט מעמל מפה שהוא מסביר, ביארו להם, כי אחר שהייתה המכה בצורת חורים ואכברים, בהכרח יש למכה איזה יחס עם החטא. כן, כי החטא והאבון הוא עצמו התלבש בצורת המשחית, להעניש את החוטא כנודע. תמיד זה כך. החטא שאדם חוטא, הוא מתלבש בצורת המשחית. אדם מביא על עצמו את העונשים, את הצרות. הצרות שמגיעות אלינו זה לא במקרה, לא זה, אנחנו מביאים אותם על עצמנו, כל אחד לפי מדרגתו, לפי דברה, לפי מעשה, והתנהגותו, זה גם חשבונות אלוקים, לא תמיד אנחנו מסוגלים להבין אותם, אבל תמיד זה בעצם תוצאה, העונשים שמגיעים לנו, הם תוצאה של המעשים שלנו. וגם כאן, אומרים הכהנים, כהני הפלישתים יודעים את הדבר הזה, אומרים לפלישתים, המעשים שלכם, כן, הם הביאו לתוצאה של העונש שקיבלתם. לכן בציור שהתלבש העונש, באיזה ציור התלבש? בחורים ואחברים, זה אתם צריכים להשיב לקדוש ברוך. בסדר עד כאן? אז עכשיו צריך להבין, אבל באמת, למה דווקא באמת בתחורים ואחברים? אוקיי, מה מיוחד, מה תחורים ואחברים? איך הם שייכים לחטאים של הפלישתים? אוקיי, אז כל, טוב, אוקיי. אז בואו נתחיל עם הנושא של התחורים. אמרנו, התחורים זה בעצם מגפה כזאת, מחלה כזאת שפוגעת בנקב האחורי, כן? ויוצא משם, ובעצם ביציאות וזה, אז זה כואב מאוד, ויוצא גם דם מאותו מקום. יוצא דם מהנקב האחורי שבאדם. אז למה זה קשור לחטא של הפלישתים? המכה הזאת של התחורים. למה זה קשור לחטא של הפלישתים? אז קודם כל דבר ראשון, אפשר לראות את המכה הזאת בתור דבר שמכה מאוד מבזה. יש בה ביזיון מאוד גדול, כן? ש... יש כאילו מכות שאדם מקבל, אתה כואב לו ביד, ברגל, או דברים כאלה שהם כואבים אולי מאוד, מצערים מאוד, אבל הם פחות ביזיון יש בהם. אבל מכה כזאת שפוגעת כאילו במקום כזה, זה מקום נסתר, מקום צנוע, מקום הזה, זה מבזה את הנפש האנושית. הרגשה של ביזיון. והפלישתים הם באמת פגעו במה הם פגעו? הם פגעו בכבוד הלאומי של עם ישראל. כלומר, הם ביזו את עם ישראל. כמו שאנחנו רואים שהבת של, הקלה סליחה של פנחס שמה, אז היא קרא לבן שלנו, לידי איך היא קרא לו? היא כבוד. כלומר, נלקח הכבוד מישראל. כאילו, בלקיחת הארון, שהפלישתים לקחו את הארון מזה, אז בעצם נלקח הכבוד מישראל. הם יצרו איזשהו ביזיון בעם ישראל, ממילא תבוא אליהם סוג של מלכה מבזה. זה דבר אחד. דבר נוסף, אומר הברבנל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר הברבנל, דבר נוסף על מכת חורים. הוא אומר, שבעצם, הוא אומר, זה מכה שהופכת את ה... הוא אומר ככה, הפלישתים, החטא שלהם היה, אחד החטאים שלהם, אבל אחד החטאים שלהם היה בגאווה. כלומר, שהם אמרו, אנחנו ניצחנו את עם ישראל. אנחנו, בכוח שלנו, גברנו על האלוקים של עם ישראל. ובכוח שלנו שווינו את הארון של עם ישראל. כאילו, מייחסים את הכל בעצם להצלחה שלהם, לכוח שלהם. בסדר? התגאו בכוחן ועוצם ידם. לכן הוא אומר דבר מעניין מאוד. הוא אומר, מכת חורים, מה היא עושה בעצם? הוא אומר, זה כמו להפוך אנשים לנשים. הרי זה בעצם יוצא, זה מה? זה יוצא מהנקב דם. יוצא מהנקב דם, זה מכת חורים, נכון? יוצא מהנקב דם. למי יוצא מהנקב דם? לנשים. בעצם השורש של כל הבעיות היום מתחילות שם להפוך אנשים לנשים. מכת חורים כאילו... כן, ישמחו על זה, אה? אתה אומר? כן. אז הוא אומר, אברבנל, הקדוש ברוך הוא שם דווקא את זה, כאילו להפוך אותם כאילו לנשים, שיוצא להם דם מהנקב. מה ההבדל בין איש לאישה? כאילו, האישה היא ביטוי של חולשה, טוב, אנחנו לא גזענים וזה, אבל כאילו בא הקדוש ברוך הוא לומר להם, אתם חלשים כמו נשים, כמו אישה. אתם חלשים כמו אישה. חלשים כמו אישה. מה אתם חושבים? תודה רבה. אתם חושבים שהכוח שלכם כבש את הארון? שאתם אנשים, גברים, שהשתלטתם על עם ישראל, שניצחתם את השכינה האלוקית שבעם ישראל? מה אתם חושבים? אתם עשיתם את כל זה? לא, אתם בעצם, מי שזה, זה בגלל שאני רציתי להניש את עם ישראל. אז השתמשתי בכם רק לנצח אותם ולקחת את הארון. אני רוצה להניש את עם ישראל. אז אתם זכיתם מההפקר. אבל זה לא מהכוח שלכם, כי המכוח שלכם אתם חלשים כמו אישה. חלשים כמו נשים. לכן עשה להם דווקא את המכה הזאת, כנגד החטא שבהם, של התגאות, כן? גאווה שכוחי ועוצם ידי, ניצח לי את עם ישראל. גבר לי על עם ישראל. בסדר? אז זה בקשר למכת תחורים שהקטה בפלישתים. אמרנו שני דבר א', זה מכה מבזה, וב', זה מכה שמבטאת את החולשה בעצם שאתם שמי שנתן לכם את הכוח זה הקדוש ברוך הוא. כדי להתפרע מעם ישראל מהחטאים שלהם, מזה שהם הוציאו את הארון. אבל מצדכם אתם חדשים אפילו כמו אישה. טוב, אז זה על מכת חורים. עכשיו, מעבר לזה הייתה גם מכה אצל הפשטים, מכת עכברים. קודם כל, מה הייתה מכת העכברים? מה הייתה מכת העכברים? כתוב בפסוק A, אנחנו פוגשים מכת עכברים רק פה בפרק ו', בכל פרק A, מה שמסופר שם זה רק על מכת חורים, כל פרק A. בפרק ו', בפסוק A כתוב, כשהכהנים אומרים להם תחזירו את הצלמים האלה, אז כתוב בפסוק A, ועשיתם צלמי את חוריכם, וצלמי עכבריכם המשחיתים את הארץ. ונתתם ללא ישראל כבוד, אולי יקל את אדום מעליכם, ומעל אלוהיכם ומעל ארצכם. נתתם לישראל כבוד, כאילו אתם לקחתם לו את הכבוד, שדיברנו, הם ביזו אותו, אתם לקחתם את הכבוד, תחזירו לו כבוד, כן? עכשיו, פה אנחנו פוגשים את מכת העכברים. צלמי עכבריכם המשחיתים את הארץ. אז כאן רואים שהיו גם עכברים שם. היו גם עכברים שם עם הפלישתים. קודם כל, מה הייתה מכת העכברים? מה היא הייתה? לפי הפשט, מה אתם מבינים כאן? מה הייתה מכת העכברים לפי הפשט? יפה, משחיתים את הארץ, מקרסמים את הארץ, מקרסמים את כל התבועה, את כל היבול, מקרסמים את הארץ, את יבול הארץ. זה הפשט של מה שכתוב פה. וזה באמת פירוש ראשון, פירוש לפי הפשט, אבל רש"י כתב קצת אחרת. רש"י כבר הכניס את מכת העכברים בתחילת פרק A, עם מכת חורים ביחד. רש"י אומר שמכת העכברים, אולי שני הדברים היו גם זה וגם זה אולי. כי רש"י כותב בפרק A, הוא נמצא אותו, הוא כותב בפסוק ו', כתוב שמה, פסוק ו', ששם התחלת המכות. ותכבד יד אדוני לאשדודים וישימם, ויח אותם בתחורים את אשדוד ואת גבוליה. אז גם וישימם זה גם מורה שיש פה בעצם מכת עכברים. כי מה זה וישימם לשאול מה? שממה, כאילו שהחברים עשו פה איזושהי שממה כזאת שלחו להם את היבול בזה, אז בורא ככה. אבל רש"י על הפסוק הזה כותב, וישים את זה לשון שממה, ואז הוא כותב, בתחורים, כתוב בפסוק הזה שם, בפסוק, פרק פסוק ו, כתוב על התחורים, רש"י כותב, תחורים זה חלחולת, כאילו הדבר הפנימי, מכת הנקב, ואז הוא אומר, עכברים נכנסים בנקביהם, ושומטים בני מהם ויוצאים. חוץ מזה שהם אכלו את היבול, גם, הרי פעם שהולכים בחילה מקוותכם, הולכים לשירותים וזה, זה היה בשדה, בחוץ, בסדר? אז כאילו הולכים הכל זה, ואז מתוך המחילות מלמטה, באים העכברים בארץ, ופוגעים להם בתוך איזה איברים פנימיים כזה, מתוך הגוף, משהו כזה. אז הייתה פה עוד מכה של עכברים, חוץ מזה שהם אכלו את הדגן, את היבול וכל זה, אז גם כן הם פגעו להם בבני מאיים, כלומר, מכת חורים ועכברים התחברה ביחד גם כן. אבל איך שלא היה, זה היה פה, המכת החורים כנראה פגע בשני הפנים האלה. באכילת היבול ובפגיעה הזאת של הבני מאיים. טוב, אז למה באמת עכברים? למה באמת עכברים?
רשעים.
או מה זה? מה על גזל?
קוראים
לחברים שלהם. כן. כן, באמת, הפלישתים כנראה, התנ"ך פה רוצה להגיד שהפלישתים, כן, יש להם תכונה של עכברים. התכונה של עכברים, הם כאילו, הם נגועים בתכונה של העכברים. והעכברים נקראים באמת בגמרא, אנה עכברי רשיה. נקראים בגמרא, מה קוראת לעכברים? עכברים רשעים. אבל למה הם רשעים? תכף ניגע בזה. אבל לפני שנגיד את הדבר הזה, נגיד עוד פירוש על דרך הפשט גם אפשר לומר, שזה פגע כנגד קצת, נגיד איזה קרה, זה על דרך הפשט, שפגע כנגד דבר שהם העלילו קצת, הפכו לאלוהים קצת, הפלישתים. למה? כי מי האלוהים של פלישתים? דגון. ומה זה דגון? אז רש"י כותב זה צורה דג, ועוד רדק, והראשונים מפרשים שזה דגון בצורה דג. הוא היה בחצי עוד דג, חצי עוד אדם. נכון, דיברנו, זה בת ים כזאת. כן, חצי עוד דג וחצי עוד אדם. זה הפסל של דגון. אולי זה באמת הפסל שלו בכל מקרה, אבל יש כאלה שמפרשים שדגון משון דגן. משון דגן, כשהפלישתים אולי על ידי הדג הזה הם רצו זה, להעליל את אלוהי הדגן. למה אלוהי הדגן? כי הדגן מה זה? זה התבועה, זה הכסף, זה הפרנסה, זה הדגן. אז הם כאילו נתנו בזה, רצו לחזק כוח של אלוהות כזאת לתת לדגן. אז כמו שהארון בעצם, מה שראינו כשהארון שמו אותו יחד עם, עם דגון שם, אז הוא הפיל את דגון, דיברנו על זה, נכון? ראינו את זה בפרק הקודם, שהוא היה עם דגון ביחד במקדש, הוא הפיל את דגון לפניו וכל זה, אז גם כן במכה שהארון מביא להם, אז הוא מפיל את מה שהדגון מייצג, את האלוהים של הדגון, מה הוא מייצג? את הדגן. אז הוא שולח עכברים לאכול להם את הדגן. אתם, לאכול את הדגן, כאילו את מה שהם דווקא מעלילים, עושים אותו, מייחסים כוחות אלוהים לדגן שלהם. לא עושים כוחות אלוהים את הדגן שלהם, עושים כוחות אלוהים לכוח שיפרה את הדגן שלהם. אז מה שהאלוהים שלכם מפרה את הדגן, כנגד זה יוצאים עכברים לאכול את זה. אז אפשר להסביר באופן הזה גם כן, כנגד הדגן של הפלישתים, דווקא בו העכברים המשחיתים את הארץ. שישחיתו את הדגן שאתם דווקא רוצים שהאלוהים שלכם יפריח ויצמיח ויתן לכם פרנסה לרוב ולשפע. אז זה דבר אחד בקשר לדגן. אבל מעבר לזה אמרנו שכנראה בפלישתים יש את התכונה של העכברים. אז מהי התכונה של העכברים? באמת חז"ל מגדירים את העכברים כרשעים. למה העכברים הם כרשעים? למה? כתוב, אנה עכבר רשעי, כך זה הביטוי של הגמרא. אנה עכבר רשעי. כי רואים שמה כשהם מתחילים לאכול משהו, הם קוראים גם לחברים שלהם, שיבואו ביחד איתם, כאילו לחסל את זה יותר מהר, ולעשות בזה יותר נזק, ככה זה מה שהגמרא אומרת שם. אבל נראה, למה, מה מיוחד אבל ברשעות הזאת? נגיד, ננסה לציין פה שתי גמרות. קודם כל, גמרא אחת אומרת, יש ביטוי בגמרא במסכת סנהדרין על אדם שיש לו הרבה כסף אבל הוא לא משתמש בו. מכירים כאלה אנשים? כן, ישן על נטילי זהב, יפה. ישן על נטילי זהב. אבל איך הגמרא, מה הביטוי של הגמרא? דומה, אבל לא בדיוק. הגמרא אומרת לו, אדם כזה שיש לו הרבה כסף הוא לא נהנה ממנו, לא משתמש בו, לא נהנה ממנו. הלוואי עלינו. אז מה הביטוי הגמרא אומרת? עכבר דשחי ודינרי. כמו שאמרת, עכבר שישן על דינרים. אתה אומר, אדם שמתי לזה. עכבר דשחי ודינרי. אז מה אנחנו רואים מזה? למה אתה קורא, עכבר שיושב על הדינרים שלו. למה משתמשים דווקא בעכבר? כי הנה בעכבר, יש לו בחינה כזאת, שמה? שהוא עושה דברים גם הוא לא נהנה. כאילו, לא ליהנות. כמו שהוא עושה, הוא לא נהנה ממנו אפילו. יש לו הרבה כסף, הוא לא נהנה ממנו. אם אתה לא נהנה, זה שייך לעכברים. משהו שאתה לא נהנה, זה שייך לעכברים. טוב, אז איך זה קשור להיות... הוא לא רשע. אדם כזה שעכבר שחד, הוא לא אדם רשע. לא, בסדר. אבל זה קודם כל רואים שעכבר יש מבחינה שלא נהנה. אבל זה קשור כבר למקום אחר. אז יש לגמרא נוספת. יש גמרא נוספת, בוא נקרא גמרא מאוד מעניינת, במסכת אוריות. הגמרא אומרת ככה, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, תראו איזה שאלה מעניינת, מפני מה הכלב מכיר את קונו וחתול אינו מכיר את קונו? יש למישהו פה חרות מחמד בבית? כלב מכיר את קונו, מה זה אומר כלב מכיר את קונו? מכיר את הבעלים שלו, קונו זה הבעלים שלו, האדון שלו, נכון? כלב הוא נאמן כזה וזה, מאלפים אותו וזה, אבל החתול? לא, מכיר כאן... בסדר, מכיר כן, אבל מכיר, יש לו איזשהו יחס, מכיר שיש לו פה אדון, יחידת הכלבנים, אתה רואה כלבנים, קורא לו, בוא, וזה, אומר לו, בוא לכאן, בוא לשם, כלב מוסר את הנפש לפעמים על האדון שלו, עושה לו כל מיני, כולו לב, בסדר, כן. יש כל מיני בחינות בכלב, אבל אחת מהם שהוא מכיר את האדון, מכיר את קונו. אבל חתול לא מכיר את קונו. חתול חד מחן בבית, זה יותר ללטף, יותר זה, אבל פחות לתת לו פקודות, לא כל כך איזה... הוא פחות מכיר את האדון מאשר הכלב בתוך חיית מחמד. למה? למה זה ככה? אתם יודעים מה התשובה? כי חתול אוכל עכברים. מה אתם אומרים? אומרת הגמרא. עונה הגמרא, כן? אמר להם, תראו מה אומר להם, ומה האוכל ממה שהעכבר אוכל משקח, האוכל עכבר עצמו על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, באמת הגמרא אומרת בהמשך, שאם עכבר אכל ממשהו, לא לאכול מה שעכבר אכל. בן אדם, אם ראית שעכבר אכל ממשהו, אל תאכל. מה? כן, אבל זה בגלל, נכון, זה אותה גמרא. זה אותה גמרא. גם החתול אכל משהו וגם אכל. זה אותה גמרא, זה פה. יש חמישה דברים משגעים. האוכל מה שאוכל עכבר או מה שאוכל חתול. אבל זה בגלל שהחתול אוכל עכברים. זה בגלל זה, אתה מבין? כי החתול קשור. אז כך, מעניין מאוד. אז כך, מה אתה משקח? כאילו, מי שאוכל מה שאכל עכבר, משקח את תלמודו. בעצם הוא משקח את היחס לאדון, האדון שלך. מי האדון שלך? הקדוש ברוך הוא. כאילו, העכבר יש לו בחינה, כאילו, משקח את האדון. למה? כי יש לו בחינה של רשע מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אז אומר את הגמרא ככה. מי שאוכל מה שהעכבר אכל, משקח. משקח את תלמודו, משקח את היחס עם האדון שלו. האוכל עכבר עצמו, על אחת כמה וכמה. מי אוכל עכבר עצמו? חתולים. אז החתול, בגלל שהוא אוכל עכבר, הוא לא מכיר את קונו. בגלל שהוא אוכל עכבר, הוא לא מכיר את קונו. למה? כי נכנסת אליו תכונה של הרשעות שיש בעכברים, נכנסת אליו, ומנתקת כאילו את היחס בינו לבין קונו. טוב, למה אנחנו כאלה מדברים על עכברים כל כך מסכנים עכברים האלה? יותר סביבה, הגמרא אומרת עליהם. הבנתם? זה הזה. עכשיו, תראו, הבן איש חי, אפילו עד כדי ככה, הבן איש חי אומר פה, שאם אתם, אם תמצאו חתול שכן מאלפים אותו, בדוגמה, מצאנו חתול שכן מאלפים אותו, וכן הוא מכיר את האדון שלו וכל זה, מה? עד האחבר, כן, זה כבר, כן, זה רבי יותר אבשי, שנייה, זה עוד משהו. זה עוד משהו, כן, זה מתי אבשי, לא, זה עוד משהו, כן, כן, אבל הבן איש חי אומר, אם תמצא חתול שכן מאולף וכל זה, אז זה בגלל שגידלו אותו בלי לאכול עכברים. יש חתולים הרי שאנשים, היום חתולים בחיות מחמד, אז אתה יכול לקחת אותם לבית, ואיזה אוכל אתה נותן להם עכברים? אתה מביא להם סטייקים, היום מביאים להם, אני יודע, מביאים להם שם, מביאים להם אוכל מיוחד לחתולים. לא מביאים עכברים, אז איך אלה חתולים כבר שהם לא איום, שהם כן יכול, אפשר לאלף אותם יותר. אתם מבין, אפשר לאלף אותם יותר, כי הם לא אוכלים עכברים. ואומר הבן שלך, אם, הוא מבין, זה סיפור, ראינו שהחתול שכן נאמן לאדון שלו, זה חתול שלא אוכל עכברים. בגלל שהוא לא אוכל אותו עכברים. אבל חתול שאוכל עכברים, זה תכונה טבעית. זה ככה קדוש בוראת המציאות. זה במציאות ככה, תבינו. עכשיו, זה לא שהעכברים הם יודעים שהם רשעים. זה לא עובד ככה, אבל הקדוש בוראת הטביע בהם תכונה כזאת שמגלמת בהם איזושהי בחינה של רשע. צריך להסביר מהי הבחינה הזאת. שוב, החתול לא מכיר את קונו, לא מכיר את אדונו, כי הוא אוכל עכברים. בסדר? ואז הוא מכניס את המילה. והכלב לא אוכל עכברים, הכלב מכיר את קונו. זה תשובה של הגמרא. עכשיו, אז בואו נבין מה התכונה של הרשע של העכברים. זה נבין על פי השאלה הבאה פה. ממשיכה הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מפנימה הכל מושלים בעכברים. או, מה זה הכל מושלים בעכברים? מה הכוונה? רש"י כותב, כלומר, מפנימה ניתנה מפלה יתרה לעכברים שנרדפים תדיר תדיר. נכון, מה החיה שהכי רודפים אחריה זה עכבר? כאילו, חוץ מג'וקים אולי היום. ג'וקים יש גם, אבל עכברים זה כאילו, ברגע שנכנס עכבר לבית, אז קודם כל יש חלק מהאנשים עולים על כיסאות, וחלק הולכים לתפוס אותו. תלוי איזה נפש אתה. יש כאלה שזה, אבל הולכים לתפוס את העכבר. חתול, אתה לא הולך לתפוס אותו, גרש אותו מהבית, אבל עכבר זה כזה, רודפים אותו, לתפוס אותו וזה וזה. נכון, לתפוס את העכבר, למה? תראו מה הגמרא פה, מה מתייחסת למעשה יומיום כזה שלה. מפני מה? כולם מושלים בעכברים, הכל מושלים בעכברים. כוונה רש"י אומר, רוטפים אותם כל הזמן, רוטפים את העכברים, למה? מה עונה להם רבי אלעזר? מפני שסורן רע. מה זה סורן רע? אז רש"י אומר, סורן זה כמו היצר שלהם, סורן זה כמו שר. השר שמנהיג אותם, השר, כאילו, היצר הרוחני שלהם הוא רע. מה זאת אומרת הוא רע? למה? עכשיו תראו את התשובה. מה היא? מה הכוונה סורן רע? כאילו, השר שלהם רע, היצר שלהם רע, למה? מה היא? שואלת הגמרא. רבא אמר, אפילו גלי מגייצי. רב פאפה אמר, אפילו שוף תמרה גייצי. הבנתם? מה זה גלימי? גלימה, בגד. מה זה גייצי? נושכים. נושכים. נותנים, כלומר, עכברים, מה הם אוכלים? בלי ליהנות. גם דברים שאין בהם ענה. אלא מה זה? זה בדיוק, זה אכילה לשם נזק. אכילה לשם נזק, אכילה לשם כרסום. הם לא, הגלימה לא מספקת להם חלבונים פחמימות, זה לא עובד ככה, היא לא חלק מהתפריט שלהם, הגלימה, הבגד, אין שם זה. אבל מה הם מקרסמים, 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 מזיקים, נושכים, נושכים גם בלי זה, גם בלי ליהנות מהדבר, גם בלי לקבל תועלת מהדבר. זה הרשע. הרשע כשאתה בא, יש להזיק. יש אנשים שהם רשעים, שהם מזיקים. אבל למה הם מזיקים? מזיקים בשביל להשיג תועלת לעצמם, בסדר? אתה רוצה לפגוע בשני, ואז אתה תרמה אותו ותרוויח עליו, תעשה עליו קופה, לא יודע מה. קח ממנו, תגנוב לו כסף, לפחות אתה רשע כזה שמרוויח משהו, נהנה משהו ממה שאתה עושה. אתה רשע עם יכולת לתקן עדיין. אבל יש רשעות כזאת, שוב, שזה לא שהעכברים, צריך להבין, לא שהעכברים הם יודעים את זה, הקדוש ברא אותם ככה, כדי ללמד אותנו את התכונות האלה שקיימות ברשע. הוא ברא אותם באופן הזה. שהם נושכים גם דברים שהם לא מפיקים מהם תועלת. אפילו גלי מגייצי, אפילו בגדים הם נושכים, אפילו אומרת הגמרא אפילו שופטה מרה גייצי. מה זה שופטה מרה? זה כאילו המקל של המעדר. של מעדר, המקל, עץ כזה, אפילו אותו הם מקרסמים. מה אתה אוכל מקל של מעדר? זה מביא לך תזונה, זה נותן לך, מה זה? זה נזק כאילו לשם נזק. זה, 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 זה הרשעות בשיאה, אתם מבינים? הרשעות בשיא שלה, זה כשהשרש מזיק, אדם שמזיק, אפילו כשהוא לא מקבל על זה ענה, אלא רק בשביל לפגוע באחר. אחבאים לא עושים זה כדי לפגוע באחר, כי ככה שברא אותם, אבל אצלם זה משתקף את הבחינה הזאת, בחינה של הזקה לשם נזק. ולכן זה נקרא סורן רע. ולכן כמה שסורן רע, לכן הקדוש ברוך הוא ברא שככה ירדפו אחריהם, כדי ללמד, כדי ככה רוצים אחבאים, כדי ללמד שזה תכונה מאוד מאוד שלילית, על להזיק לשם להזיק, לכן רוצים אחריהם כל הזמן. והתכונה הזאת היא גורמת להשכיח את קונו. להשכיח את קונו, כי מי שטבוע בורש כזה, הוא שוקח כאילו את שיש מישהו מעליו. הוא שקוע בעצם במה? ברישות שלו, באגואיסטיות שלו. מה אתה אומר? מה, כן, כן, נכון, מה הנאה יש לבעל הלשון? נכון, זה גם כן בחינה כזאת. אבל פה... או, אז גם הפלישתים, זה מה שמספרי. וגם הפלישתים בעצם... הם היו כתכונה של אחבאים, כוונה, הם הזיקו את עם ישראל, הם היו מאוד, היו שכנים לעם ישראל, ויצרו הרבה נזקים לעם ישראל. עכשיו, לא רק יש אומות ששלטו על עם ישראל כדי לעלות מיסים, כדי כל לקבל תועלת, אבל פלישתים הם, כאילו, השחיתו והזיקו בעם ישראל כדי לפגוע בעם ישראל. לא בשביל תועלת, מבינים? לא בשביל, כאילו, אז יש להם, אלא בשביל פגיעה לשם פגיעה, נזק לשם נזק. פגיעה לשם פגיעה, נזק לשם נזק. זה כאילו היחסים שלהם, חלק מהיחסים שלהם. כאילו לא רק כדי להפיק איזשהו רווח ממה שהם פוגעים בעם ישראל, אלא עצם ההתנגדות שלהם לעם ישראל, מצד הפגיעה שזה מתחולל אצל עם ישראל, לא מצד מה שהפלישתים מרוויחים מזה. לא מצד הפלישתים מרוויחים מזה. לכן כמו שאתם, לכן באו לחברים שמשחיתים את הארץ, מהבחינה שהם להשחית את הארץ, כמו שאתם מה, הייתם משחיתים את עם ישראל. שחיתים את עם ישראל, הכוונה, מזיקים את התבועה של עם ישראל, מזיקים את האסמים של עם ישראל, מזיקים כל מיני מקומות של עם ישראל. בסדר, אז זה מה היחס של הפלישתים לעם ישראל, אותו יחס, הוא יחס של עכברים כלפי האדם, ולכן הפלישתים נענשים בדוגמת העכברים. נענשים כדוגמת העכברים. בסדר? עיקר... עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר, שזה מה שצריך ללמוד אותו יותר לעומק, אבל זה משהו יותר עמוק מה שאמרתי עכשיו, היחס של הפלישתים לעם ישראל הוא יותר עמוק מה שאמרתי עכשיו, שהפלישתים זה בעצם, צריך ללמוד קצת יותר בעריכות, אבל אני אגיד את זה בקצרה, כרגע התכונה שלהם, כאילו הסיבה שהם התנגדו לעם ישראל, זה רק כדי... להצמיח מעם ישראל כוחות חדשים. כלומר, אין להם כאילו תפקיד משל עצמם, אלא כל התפקיד שלהם זה להתנגד להופעת מלכות ישראל. להופעת מלכות ישראל, ועל ידי ההתנגדות להופעת מלכות ישראל, אז עם ישראל צריך להוציא מעצמו כוחות חדשים כדי להתגבר על הפלישתים. אבל הם בעצמם, הם לא משמשים כאילו כתפקיד מועיל, אלא כל התפקיד שלהם הוא רק להילחם. במי? בהופעת מלכות ישראל. לכן, בתנ"ך רואים כל הזמן שהפלישתים נמצאים בנקודות ממשק, בנקודות מפתח, סליחה, שמתחילה לצמוח או קיבוץ לאומי, או קיבוץ של מלכות בעם ישראל, שם נמצאים פלישתים. ברגע שיש לך משהו שמתנגד אליך, אז אתה מצמיח מעצמך כוחות כדי להתגבר עליו. אז זה כל מה שהפלישתים עושים. אבל צריך להעריך בזה פעם אחת, להעריך בזה יותר בעריכות. להתאר את המקורות של כל הדברים האלה וזה, שאיפה רואים את הפלישתים בכל המקורות בספר שמואל, שהם באים להתנגד למלכות ישראל, וזה קשור למה אני אומר את זה, כי זה קשור מאוד להיום. זה גם האתגר שיש לנו היום, עם כאלה שלא נקראים פלישתים, אלא... לא, הפלסטינאים, זה... מה? הפלסטינים זה לא, הם לא הפלישתים הצאצאים הביולוגיים. זה לא עצם, אבל זה אותה תכונה. זה אותה תכונה של הפלישתים של פעם, אבל צריך להסביר את זה יותר לעומק. מה זה?
אני מכיר מדרש על השם ישמעאל, שבעצם לעתיד לבוא, אז זה יגרום לנו בעצם לשמוע
הוא ישמע, הוא יגרום לנו לשמוע אל. הוא יגרום לשמוע אל, כן. אבל הפלישתים, הבנתי, אבל הפלישתים הם יותר מעט, עוזרים לנו, גורמים לנו לבנות את קומת המלכות בעם ישראל. זה משהו אחר קצת. לבנות קומת המלכות. טוב, נצא על זה פעם אחרת, צריך להעביר על זה שוב מתישהו על הדבר הזה. אז זה קשור קצת לכאן, כי הפלישים כאילו שוב, הם מזיקים לעם ישראל לשם הנזק. לא לשם התועלת שמגיעה אליהם, הם הזיקו. ולכן העונש שלהם מתגשם דווקא באחברים. כי זה הבחינה של האחברים, להיות ברשע, כן, הרשע הטהור. הרשע הטהור הוא להזיק, גם אם אתה לא מקבל תועלת לעצמך בדבר. בסדר, אז ראינו ככה, אז אני מסכם, ראינו תחורים, ראינו אחברים, דיברנו על התחורים, מה שהסברנו, והסיבות של האחברים אמרנו גם מצד התבועה, הדגן וכל זה, וגם מצד הרשעות, כאילו הקיימת באחברים, שבלי הנאה הם משחיתים, וככה הפלישתים בלי הנאה היו משחיתים את עם ישראל. טוב, נמשיך הלאה, שאלות? אין שאלות. יפה, ברוך השם. אוקיי, אז אם ככה, אנחנו מגיעים בעצם עכשיו להמשך המסעות של ארון הברית. אז ארון הברית עבר מסעות איפה? במחנה פלישתים. עבר שם באשדוד, גת, עקרון, כל מקום שהוא עבר, היכה בהם במכות שהוא היכה. ואז הפלישתים בעצם מעלים אותו לבית שמש יחד עם הארגז. אגב, לכן הארגז הזה, בתוך הארגז הרי נמצאים הצלמים של התחורים והאחברים, בתוך הארגז הזה. והארגז הזה אמרנו, מה עשו עם הארגז הזה? דיברנו על זה? מה עשו עם הארגז שנמצאים בו התחורים והאחברים? מה עשו איתו? מה עשו איתו? אה, לא דיברנו על זה? הכתוב בגמרא, שבעיקרון הוא היה... נכון, גנזו אותו כאשר ישעיהו המלך, גנז, יושיהו המלך גנז את ארון הברית, הוא גנז עם ארון הברית גם את צנצנת המן, בסדר? וגם את המקל של הארון, וגם את הארגז של ששלחו פלישתים. אתם מבינים, מה זה אומר? זה אומר שהמסר שהארגז הזה הוא צריך לחלחל בהיסטוריה, המסר הזה. המסר שכאילו מה שהפלישתים החזירו, את הדמות של החטא שהתלבשה בצלמים האלה, הוא צריך לעמוד כנגד עינינו, הדמות של החטא של הפלישתים. כדמות של החטא של הפלישתים, על הביטוי של התחורים, הביטוי של האחברים, מה שהם מבטאים, לפי הדברים האלה שלמדנו. זה העניין של הגאווה, כוחי ועוצם ידי, שנמצא בתחורים, אשר היינו באברבנל וזה, כן, והבחינה של הרשעות שקיימת באחברים, זה צריך כאילו לעמוד כנגד העיניים במהלך כל הדורות, להבין על מה הפלישתים החזירו בעצם את הארגז הזה. על החטא שהם חטאו בו כדי לא לחזור על החטאים האלה. בסדר? אז הברגל עד כדי כך שהוא נגנז עם הארון. איפה זה גנוז אגב? גנוז נמצא נכון בהר הבית, שם גנוז ארון הברית, לא לחפש אותו בוותיקן. הוא נמצא נמצא פה לידינו, קרוב מאוד, אבל אנחנו לא נגלה אותו עד שלא נהיה מספיק ראויים לגלות אותו. בסדר? הוא נמצא שם, רק צריך למצוא, הקדוש, שלמה המלך, שלמה המלך שם שם מקום להטמין את הארון, כי הוא ידע שיחרב המקדש, וזה, אז הוא הכין מקום לגנוז את הארון. שלמה המלך היה חכם מאוד. אז הוא יודע איך להחביא את זה כך שלא יגלו את זה במהלך כל ההיסטוריה, אבל זה לא רק במקרה, זה גם באמת לא, אם אנחנו לא מתאימים, גם לא נגלה את זה. עד שלא נהיה מוכנים, כשנהיה מוכנים באמת לגלות את הארון, שיגיע לנו, אז גם נגלה. מבינים? זה בא, יבוא ביחד. מה הרב גץ, מה? הוא ידע איפה זה נמצא? אולי הוא יודע, יפה. הרב גץ ידע. כן, ניסו, הם גם לא, שוב, לא, זה לא במקרה הדברים האלה, זה לא דברים מקריים, נמצא את הארון, כי זה לא איזה, זה לא כדורגל שנאבד, זה לא עובד ככה, זה צריך שעם ישראל יהיה מתאים למצוא את הארון, כל אדם ישראל לא מתאים, גם לא ימצאו, לא משנה מה יקרה, לא משנה, וכשימצאו זה אומר שהיינו מתאימים גם. טוב, אז מה קורה עכשיו? אז עכשיו באמת אהרון מגיע לבית שמש, אז בואו נראה מה הרפתקאות שממשיך איתנו אהרון עכשיו בבית שמש לעשות לנו. הרפתקאות נוספים, אז בואו נתחיל לקרוא מפסוק י' א', פסוק י', פרק ו', פסוק י', ויעשו האנשים כן, כאילו הפלישתים, ויקחו שתי פרות עלות, עלות זה מניקות, ויעשו בעגלה, ואת בניהם קלו בבית. הסברנו את זה, הם רצו לעשות איזשהו מבחן כזה, שאם הפרות המניקות יחו אחרי בניהם, הם הולכו לכיוון בית שמש. ואשימו את ארון אדוני אל העגלה, ואת הארגז, ואת עכברי הזהב, וצלמי תחוריהם. וישרנה הפרות בדרך, על דרך בית שמש. הפרות הלכו וישרנה, הלכו ישר, וגם מלשון שירה, הם שרו כאילו, במסילה אחת הלכו הלוך וגאו, ולא שרו ימין ושמאל. ושרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. גבול בית שמש. זהו מה זה, שרני פלישתים כאילו הולכים פה אחרי העגלה הזאת, רואים את העגלה הולכת לבד לכיוון בית שמש, מבינים שיש פה משהו אלוקי שהולך כאן. ואז אהרון מגיע לבית שמש. תראו את פסוק י' ג'. ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, ויסו את עיניהם, ויראו את אהרון, וישמחו לראות. מה אתם אומרים על הפסוק הזה? על אנשי בית שמש, הם מה? הוא בסדר או לא? מה אתם אומרים?
לא
למה לא? בגלל השאלה שהיא, מה כתוב בפסוק? אז לא מה אני אומר. אתה תימא עכשיו מה כתוב בפסוק. מה כתוב בפסוק? אנשי בית שמש היו בסדר או לא? מה הבעיה? ויראו אותו, וישמחו לראות, היו אחלה. וואי, איזה אהרון הגיע, שמחים וזה, ברוך השם. נכון? מצוין? יפה. נראה כך שהוא בסדר גמור. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי. ותעמוד שם, ושם אבן גדולה, ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עולה לאדוני. כן? אז הם, אנשי בית שמש, כנראה, שכאלו אומרים, זה הפלישתים היו, כנראה בית שמש, לקחו את עצי העגלה, כנראה מעצי העגלה הם עשו, שרפו אותם, ואת הפרות העלו על העצים כנראה. השתמשו בכל העגלה לקורבן כזה. והלווים הורידו את ארון אדוני ואת הארגז אשר איתו אשר בו כלי זהב, וישימו אל האבן הגדולה. ואנשי בית שמש העלו עולות, ויזבחו זבחים ביום ההוא לאדוני. וחמישה שרני פלישתים ראו, וישובו עקרון ביום ההוא. כל זה, 15-20-60, רואים איך שזה הלך לבד שם, העגלה הזאת, ילקו אחריך, אחרי הראו מה עם ישראל עשה שם, כן, שאלה עולות וזבחים להשם ביום ההוא. כן, ולתחורי הזהב, יש פה איזה סיכום של המתן, הדורון שהם הביאו, ולתחורי הזהב אשר השיבו פלישתים, השם לאדוני, לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד. ואחברי הזהב, מספר כל הרי פלישתים, לחמשת הסרנים מאיר מבצר ועד כופר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון אדוני עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי. אז זה קצת סיכום של הדורון שהם הביאו. פסוק י"ט, ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון אדוני. ויח בעם 70 איש 50 אלף איש. ויתבלו העם כי היכה אדוני בעם מכה גדולה. נכון, אז ראינו, כאילו אנשי בית שמש בהתחלה הגיע אהרון, אז זה כתוב פה שהם זה, ויסו אותם ויראו את אהרון וישמחו לראות, קוצרים קציר חיטים וזה, ואז פתאום ויח באנשי בית שמש, למה? כי ראו בארון השם. כמה הוא היכה בהם? כמה הוא היכה באנשי בית שמש? כמה? אז כמה? 50,070? זה מה שכתוב? כתוב פה מספר לא ברור, נכון? מה כתוב פה? 70-50, כאילו מה? אז מה המספר הזה? 50,070, זה לא כתוב ככה. אולי, יכול להיות, כן. אז המספר מיוחד, מה זה 70,050,000? כאילו מה? 70-50,000, זה מספר לא ברור. טוב, צריך להביא גם אותו, את המספר הזה, בעזרת השם. טוב, ויתבלו על כיכר אדוני בעם הקדולה. ויאמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני אדוני האלוהים הקדוש הזה, ואל מי יעלה מעלינו? וישלחו מהלכים אל יושבי קריית יערים למור, השיבו פלישתים את ארון אדוני, רדו, עלו אותו עליכם. כן, אז בעצם זה כמו אצל מתרחש אצל הפלישתים שם, שמעבירים אותו מקום למקום, אז גם פה, פונים אנשי קריית יערים, בואו תורידו אותו, תקחו אותו מאיתנו, תעלו אותו אליכם. ויבואו אנשי קריית יערים, ויעלו את ארון אדוני, ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון אדוני. ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, וירבו הימים והיו 20 שנה, ויינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. אז באמת בקריית יערים, מה זה? לא, הם בארגז ליד. הם לא בתוך אהרון, זה בארגז ליד, הפסלים האלה. הם בצד, הם לא... לא, שמרו את זה, להפך, שמרו אותם, וזה נגנז עם אהרון גם כן. כשנמצא עבודת השם את אהרון, נמצא שם גם את הארגז הזה. לא, זה לא עבודת אלילי, מה שהסברנו, זה בעצם היה כמו סוג של תשובה, מה זה? גם בקודש הקודשים יש פסלים מזהב, אתה יודע? מה? גם קודש קודשים יש עבודת אלילים. מה? איזה פסלים מזרש בקודש קודשים? קרובים. גם פסלים. למה? אז בסדר, זה פסלים שמותרים. יש פסלים שמותרים. אם הקדוש הוא מצווה, זה מותר. טוב, זה סוגיה בשביל... מה? זה בית אחרי. אתה אומר מה החטא של אנשי בית שמש. קודם כל תמיד המציאות. יש לך ארון, יש לך ארגז. הארגז הוא בצד, הוא לא קשור לכל הסיפור הזה עכשיו. הארגז זה משהו אחר, מה שדיברנו עד עכשיו. בארגז היו הפסלים האלה. ושוב, זה לא פסלים של עבודה זרה. זה פסלים של מבטאים את התשובה כאילו של הפלישתים. מבטאים כאילו את החטא שהתלבש בפסלים. את החטא שהתלבש בעונש, במילה בפסלים. אבל בארון עכשיו, הארון מכה פה באנשי בית שמש, אז מה צריך להבין כאן? צריך להבין פה כמה דברים. קודם כל, הארון בקריאת יערים מוצא מנוחה. קריאת יערים מוצא מנוחה עכשיו 20 שנה באמת, עכשיו הוא הגיע למנוחה. שם הוא כבר הפסיק את המכות שהוא נותן לכל מקום, פה הוא זה, הגיע למקומו במקום בשלום, והיה פה 20 שנה, עד מתי? עד שיבוא דוד ויעלה אותו משם. אבל גם כשדוד יעלה אותו, אז מה יקרה בדרך? מה? גם כן, פרץ סוזה, גם שם יהיה בדרך עוד פעם, עוד פעם יהיה מכות שם בדרך. ואז הביאו אותו לבית אדום הגיטי, ושם עוד פעם קצת חודשים, עד שיעלו אותו חזה לירושלים. קיצור, אהרון חוזה לירושלים, בדרך עוברים יסורים עד שהוא מגיע חזרה. טוב, אז צריך להבין פה הרבה דברים בפסוקים האלה, על אנשי בית שמש וקריאת יערים, ואין לנו זמן, אז בשיעור הבא בעזרת השם.